שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן. חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבאום בן משה.
שלום.
הנושא שלנו היום, אולי שאלת השאלות בקרב המין האנושי, מאז ומעולם, מה נשים רוצות? מה נשים רוצות? זה מה שננסה להבין. תהיו איתנו טל, בואי תפתחי בבקשה.
כן, זה באמת מדהים שעד היום יש את השאלה הזאת, והיא באמת מאוד פופולרית בתרבות וגם במחקר. אנחנו מכירים את הסרט שיצא לפני כמה שנים עם אל גיבסון, שהוא איזה גבר כזה שהדמות שלו ככה באופן ניסי מקבלת אפשרות לשמוע מה אנשים חושבות, והוא כל כך מופתע איזה עומק, איזה מחשבות, איזה מורכבות שהוא בכלל לא תיאר לעצמו, והוא עובר שם תהליך מאוד מאוד גדול של שינוי בעצמו. ובאמת התפיסה היום היא שהגבר הוא הרבה יותר פשוט, יש לו ראייה הרבה יותר ממוקדת, והעולם הפנימי של האישה הוא מאוד מאוד מורכב, מאוד מאוד עמוק, ואף אחד לא באמת מבין אותו עד הסוף, אפילו לא נשים בעצמן. מבינות מה הן באמת רוצות, מה יעשה אותן מסופקות. זה ככה בתפיסה הרווחת הזה שאישה היא אף פעם לא באמת מסופקת, תמיד היא ככה מרגישה שמשהו חסר. בגלובס קראתי על גל אדיר של מחקרים שמנסים לפצח את המנגנון הנשי מהביולוגיה ועד חיי הנפש, אבל הם מסכמים בזה שהם מצטטים את טולסטוי שאמר שאישה היא מין עניין כזה שכמה שתתעמק בו עדיין תמצא חידושים על גבי חידושים. זאת אומרת שעד היום גם המחקרים וגם בתרבות אין לזה תשובה, אבל זה מסקרן את כולם. אז אנחנו רוצים לשאול אותך את השאלה הזאת ואולי נשמע דברים חדשים. מה הנשים רוצות?
אני לא חושב שזה מסקרן את כולם, לא צריכים לעשות מזה איזושהי בעיה עולמית, שסביבה מסתובב העולם, אמנם שזה באמת כך. שזה באמת כך. כי על פי חוכמת הקבלה, הגבר ואישה, או פלוס ומינוס, חום, קור, לא חשוב, כל מיני הניגודים שיש בהטבע שלנו, שהטבע הוא מורכב משני כוחות מנוגדים, הם צריכים להגיע בסופו של דבר לאיזון, לחיבור הנכון ביניהם. בחיבור הנכון שבהם, הגבר הוא צריך להיות המשפיע, האישה צריכה להיות המקבלת. אבל כשהיא מקבלת, היא מקבלת מה שהגבר משפיע, ושהגבר משפיע, הוא משפיע מה שהאישה רוצה.
משפיע, כלומר נותן לה?
נותן. ויוצא ששניהם בצורה כזאת, אז משפיעים זה לזה. אישה משפיעה על הגבר רצון הנכון, גבר משפיע על האישה, המילוי הנכון. אבל כדי להשפיע על האישה מילוי הנכון, הוא צריך לקבל מהאישה את החיסרון שלה הנכון. ואז אישה, כדי לקבל מהגבר מילוי הנכון, היא צריכה להתרשם ברצון הנכון למילוי הנכון. זאת אומרת, שניהם צריכים תיקון. כדי להגיע להשלמה. ואף אחד לא ממלא את עצמו, אלא ממלא את השני. ורק אז, בצורה כזאת, אנחנו מתעלים מעל הטבע האגואיסטי שלנו, הקצר, המוגבל, שרוצים כל אחד רק לתועל את עצמו, ויכולים להגיע לחיבור בינינו הנכון, ההדדי, ובאיזון בינינו, והמפגש הוא יהיה באמצע, ומעלינו. זה מה שנקרא בקף האמצעי. גבר כאן מודגש בנו ככף הימין, אישה ככף שמאל, והמפגש ביניהם צריך להיות באמצע, ככף האמצעי. זה בעצם מה שצריך להיות.
למה עכשיו, האישה היא לא מובנת? כאילו אף אחד לא מבין את הרצון שלה.
אישה לא מובנת בגלל שהיא נושא של החיסרון, נושא של הרצונות, שהם כולם הרצונות האלה בעצם מכוונות לתכלית, אבל מקולקלות. ולכן נמצאות נשים בבלבול הרבה יותר גדול מגברים.
מה זה אומר שמקולקלות?
מקולקלות זאת אומרת שהם רוצות כל מיני המילואים שהם לא נכונים המילואים האלו, שהם תחליף שקרי למילוי האמיתי מה שיש בהם. עד שהיינו מתפתחים במשך כל ההיסטוריה כמו חיות, שהיה לנו אוכל מן משפחה העיקר, אז נשים היו מקושרות לקן המשפחתי, כך היו גם כן מקבלות חינוך ודוגמאות מסבתות, מאמאות, משכנות, וכך היו יודעות שזה מה שהן צריכות לעשות. זאת אומרת, הן צריכות לעשות משק בית, להכין הכל, לדעת מה שגבר רוצה, מה שילדים רוצים, איך לגדל תינוקות. גם כן בביתים אז היו הרבה תינוקות, ילדים בלי סוף, ובנות היו בזה משתתפות כל הזמן, עם האימהות, במטבח ובהכנת הבית ובהכל, בכביסה, בכל דבר. והם היו יודעות שזה העתיד שלהם גם כן. ושיהיה לכל אחד גבר, והם יצטרכו לדאוג לקן המשפחתי. מה שאם כן גבר היה לומד מהגברים איזה מקצוע, אפילו בדורות הקודמים זה איזה ציד, לאסוף דברים שם בעיירות, בשדות, אחר כך לעבוד בשדה וכן הלאה. בקיצור, עבודה קצת יותר רחוקה מהבית, והיה מביא פרנסה, או בתור מזון, או בתור כסף, כן? וככה זה היו מתקיימים בחלוקת הנטל מאוד ברורה. וחלוקת התפקידים מאוד ברורה לכל אחד, והיו לומדים את זה כל אחד בבית בילדות. ולכן היו מתחתנים גם כן מאותו הכפר, מאותו העיר, או לפחות מאותה המדינה, מאותו העם, מפני שאז אתה מתחתן עם מישהי שיודעת מה שאתה רוצה, ואתה יודע מה אתה צריך לצפות ממנה. בדוגמה בביתים שלכם, למשפחות שלכם. וכך היו מתפתחים. אז לא הייתה לנו שאלה מה האישה רוצה.
כן.
גם אישה וגם גבר.
היה
הכל ברור. כשאנחנו נכנסנו לפני כ-100 שנה, בוא נגיד, לפתיחת העולם, לעולם האינטגרלי, גלובלי, גדול, מקושר, פתוח, ונשים התחילו לצאת מהבית, שלפני זה לא היה בכלל מקובל דבר כזה. זה אישה שהיא לא נמצאת בבית, זה לא היה מקובל באף תרבות, באף אומה. היה נהוג שאישה נמצאת תחת שליטת אבא ואחר כך בעלה. ואם לא תחת שליטת גבר הזה, אבא או בעל, אז זאת פרוצה. זאת אומרת, זה משהו שלא לא מקובל. משהו לא טוב. היו כאלו גם כן בכל ההיסטוריה האנושית, אבל היה ברור מי הם ומה הם. והיו ככה יחס אליהם. היה וכן.
זאת אומרת, הבלבול הזה ביחס לרצון של אנשים הוא משהו תרבותי, או שזה משהו פנימי יותר שקשור
תרבותי
במורכבות?
בלבד. תרבותי בלבד. זה בגלל שאנחנו התחלנו להתקשר מחוץ לבית, באוניברסיטאות, בכל מיני מנגנונים, אישה יצאה לשוק העבודה, היא התנתקה מהבית, מהאבא, מהאימא, ואז התחילה תעשייה של כל מיני קולנוע, אחר כך טלוויזיה, אחר כך אינטרנט, ומהרומנים הרגילים התחילו כבר כל מיני עוד ועוד, כל מיני צורות שבלבלו את האישה, באיזה צורה כן צריך להיות וכן הלאה. ואנחנו צריכים להבין שהרצון של נשים הוא קודם כל למשפחה. לזה אני חושב כולנו נסכים שזה כך. זה הרצון הטבעי. ולכן כל דבר שהוא בא ומוציא אותה מהרצון הזה, הוא מלאכותי, שמפריע ומקלקל בסופו של דבר, ואנחנו צריכים לעשות סיבוב גדול, כדי אחרי הרבה שנים שהאנושות רצה, אחרי כל מיני מטרות דמיוניות כאלו למיניהם, אנחנו חוזרים לאט לאט למצב שנשים דווקא נמצאות בייאוש גדול, בחיפוש גדול, הן באות לכל מיני חוגים וממלאות את בערבים כל מיני מקומות איפה שלומדות, פסיכולוגיה, פסיכיאטריה וכל מיני צורות למיניהם, איך יכולות לספק לעצמם קצת מילוי, להרגיע את עצמם בהרגשת הריקנות והרגשת הבדידות.
לרוב אלה נשים שיש להן משפחות, שהן כאילו יש להן גם את זה.
בזמננו אני כבר לא כל כך בטוח שזה כך. אני לא מדבר על ישראל, אני מדבר על בכלל על העולם המודרני.
אבל האם אותם רצונות שהיו לפני 200 ו-300 שנה, זה אותם רצונות שיש היום?
לאישה בטוח שכן. רק האגו שלנו, כשהוא מתפתח, הוא מביא לנו בלבול גדול. הוא נותן לנו להבין שיש עוד, חוץ מאוכל, מין משפחה, עניין של כסף, כבוד, שליטה, מושכלות, ופתאום זה מבלבל את הנשים, וגם גברים, אבל בעיקר נשים, ואז אנחנו רצים לכל הדברים האלו, ואנחנו חושבים שזה טוב, ואז אישה גם כן צריכה לעבוד, ואז אני רואה שאני יוצא מהבניין שלי, איפה שאני גר, אז שם כולם זוגות צעירים, אבא ואמא, בני 30, שבבוקר תופסים את הילדים שלהם, מכניסים אותם לאוטו, מביאים אותם לגן ילדים או לבית ספר, וילדים מסכנים שלוקחים אותם כל כך מוקדם מהמיטה, ממש בשש, שש וחצי בבוקר, שבע, זה כבר גג, זה כבר ממש מאוחר, ואחר כך הם רוצים לעבודה, וחוזרים שניים, גם בעל וגם אישה, מאוחר, לוקחים ילדים בחזרה, נכנסים הביתה, ואז מהר מתחילים משהו לעשות ולבשל ולעשות משהו, וכולם במתח ובעצבים, וילדים לא מקבלים שום טיפול וחום, וודאי שלא לומדים מאבא ואמא שום התנהגות והרגשת הבית. וככה זה מיום ליום, שנים שנים, ואנחנו רואים דור אחר דור כבר מקולקל. זה ממש, איך אני גדלתי במגרש שהיה בתוך הגן, הרבה עצים, כן, ושיחים, ובו היו שלושה ביתים, בית של סבא וסבתא מצד האבא, בית של סבא וסבתא מצד האמא, ובית שלנו. ואני ראיתי איך הם היו חיים, סבא וסבתא, מכל צעד, ואיך שההורים שלי, שניים רופאים, אמא אפילו הייתה הולכת ל-48 שעות לעבודה, עם הלילה, כן? משמרת לילה. והאבא היה גם כן מהבוקר עד הלילה, כל הזמן בעבודה, ולעומת סבא וסבתא, שהם היו כל הזמן בבית, הוא היה, משני סבאים, הם היו הולכים לעבוד, אבל סבתות היו בבית, וזה נתן לי איזושהי הרגשה אחרת לגמרי, אבא ואמא שלי, זה אני לא יודע מה הם עושים ואיפה הם היו, הם עפים מהבית בבוקר, חוזרים כמו ציפורים נדנדות בערב וזהו. וזה הבדל גדול מאוד, אצלי זה כך קיבלתי רושם, ממה שהיה פעם למה שהתקלקל במאה ה-20. ואנחנו כבר נמצאים עוד צד גדול אחרי זה, שבכלל הילדים הם לא מבינים מה התפקיד של אבא ואמא ובית, ומקבלים חינוך דרך הפלאפונים שלהם, ולא בית ספר ולא בית, לא דואגים לחנך ולהעמיד בן אדם, גם ילד וגם ילדה. לכן מה נשים רוצות היום? מה שמאכלים אותם מהכלי תקשורת, זה מה שהן רוצות. זה לא רצונות שלהם, ואין להם שום דעה משלהם. הם איבדו מזמן את הרצון הטבעי שלהם, ויש להם תסכול גדול בכל זאת, אני חושב.
כן.
כי רוצות להביא ילדים, רוצות להיות במשפחה חמה, בטוחה, לחנך ילדים, לראות נחת מהם ומבעל שדואג להם, וזה לא קורה. לא קיבלו חינוך מצד אחד, ולא נמצאים בחברה, לא נמצאות, מדובר על נשים, כן? לא נמצאות בחברה שתומכת בזה.
נכון. יש הרבה לחץ חברתי שאישה תצל, תפרנס. כן. עכשיו פריבילגיה היום לשבת בבית עם ילד.
כן, אני חושב שעוד מעט אנחנו נחזור לזה בצורה אחרת. שבכל זאת פחות ופחות אנשים יצטרכו לעבוד, ואולי אנחנו נבין שאנחנו ניתן לגבר את הפריבילגיה הזאת לעבוד בחוץ, ולאישה אנחנו בכל זאת נחנך אותה שהיא תהיה בבית.
אבל היא תהיה מאושרת מזה באמת? איך...
זה הכל תלוי בחינוך. זה הכל תלוי שאיך אנחנו מכוונים את האדם. האדם בעצמו, אפשר להביא אותו לאיזשהו שבט פרימיטיבית באוסטרליה, והוא יגדל שם ויהיה שמח ולא ירצה לצאת משם. וכל דבר שמביאים אותו לאיזשהו עיר מפותחת שם לניו יורק, ומכניסים אותו שם, אז הוא רואה את עצמו כנכנס לג'ונגל. מה שאם כן בג'ונגל שהוא חי שם, הוא מרגיש את עצמו שהוא נמצא בבית, מסודר, יפה, טוב, חם וזהו. הכל תלוי בהכנת האדם. לכן אישה, מה היא רוצה? אם אנחנו מדברים על הרצון הטבעי שלה, היא רוצה באמת בית, ילדים, מקום בטוח, להיות שייכת לגבר ושגבר יהיה שייך לה, ושדברים האלה ממש יתקיימו כמה שיותר, כמה שיותר ברור, בצורה טבעית, מוחשית, בהרגשה מלאה.
ומה אתה ממליץ לנשים שמרגישות שהן לא מסופקות מזה, שהן מרגישות שהן צריכות למצוא איזשהו
מימוש? אז צריכים אנחנו, אם כך, לתת להם חינוך קבלי, שבתוך המשפחה הנכונה הן יכולות להתחיל להשיג את המטרה הרוחנית הפנימית, שהיא מעלה אותם לאותה דרגה עוד יותר גבוהה, שגם המשפחה וגם קשר שלהם הבעל הופך להיות למשהו שעל ידו הן יכולות לעלות, כל בני משפחה יכולים לעלות ממש לדרגה רוחנית, ואז הם יקבלו לא מילוי סתם, כמו שבעולם הזה איזשהו סיפוק,
כבוד או...
כן, זמני מעמד. כזה, כן, שמרגיע אותם. אלה גם כן התחילו לקבל המילוי מיוחד שנקרא איש ואישה שכינה ביניהם. שבקשר הנכון בין גבר לאישה, הם יכולים לגלות גם את הכוח העליון, עולם העליון, מהות עליונה, בקצור, משהו שבשום צורה אחרת בעולם שלנו אי אפשר לקבל ולהגיע. אז מה נשים רוצות? ביסוד שלה, אישה רוצה את הקשר כזה דרך בעל, גם כן להשיג את הכוח העליון, דרך הבעל. אז בצורה כזאת, בעל ואישה הם נקראים זרמפין ומלכות, בחומת הקבלה, ומה שהם יכולים בקשר ביניהם הנכון לקבל, מילוי של העולם העליון.
אז אישה ייצור דתי במהותו?
אני לא יודע מה זה דתי.
אמרת שמה שאישה באמת רוצה זה דרך הבעל להשיג את הכוח העליון.
כן. זה, בסופו של דבר אנחנו מתפתחים במשך ההיסטוריה ברצונות שלנו יותר ויותר, עד שאנחנו מתחילים אפילו בתוך המשפחה להרגיש נטייה לגלות את המהות הפנימית של הקשר בינינו. אם המשפחה היא נכונה, אז בה מתחיל להיות מורגש איזושהי תוספת מיוחדת העליונה, שזה נקרא גילוי הבורא לנברא.
איזה מין תוספת זו?
זה אחרי שמשפחה מקבלת חינוך, איך נכון להתקשר ביניהם גבר ואישה, לא בצורה גשמית, בהשלמה מינית או גשמית משפחתית, אלה בצורה רוחנית, שכל אחד משלים את עצמו לשני מבחינת הקבלה וההשפעה זה מזה, כדי לגלות את הבורא, לתת לבורא מקום להתגלות ביניהם.
שמה זה הבורא בהגדרות שלך?
הבורא זה נקרא אהבה שהיא לא שקושרת ביניהם ברמה הגשמית, בימית, בוא נגיד אפילו, כן? אלא אהבה שהיא אינה תלויה בדבר, שלא תלויה באגו שלהם. ששניהם רוצים להתקשר ביניהם כדי לעשות נחת רוח לבורא, כדי לתת לו מקום להתגלות, שבהתגלות, בגילוי הבורא ביניהם, הוא מקבל מזה נחת רוח.
מי? מי? על מי אנחנו מדברים?
כוח העליון.
מי זה הכוח העליון? זה מה שאני מנסה להבין.
כוח העליון זה כוח האחד השולט בטבע, שהוא הכוח המקור של הטבע. מאיפה העולם שלנו, שיש איזה כוח שמייצר את המציאות, מייצב את המציאות, מפתח את המציאות, ומביא כל המציאות לאיזה מטרה. אנחנו נמצאים תחתיו, הוא גם כן מפתח אותנו בתוך המציאות הזאת, ומביא גם אותנו לאותה המטרה. המטרה היא שכולנו נהיה מקושרים, כי איש אחד בלב אחד, כל בני אדם, וגם איתנו יחד, דרגות הנמוכות מאיתנו, דומם, צומח וחי, וכוח עליון הזה הוא היחיד הקיים בעולם ששולט ומפתח את כל המציאות. עד כמה שאנחנו בבחירה החופשית שלנו רוצים לשייך את עצמנו אליו, ובמיוחד בחיים שלנו זוגים, אז בזה אנחנו יכולים להתקדם, ולהיות משתווים עמו, קרובים עליו, ואז מתחילים להרגיש אותו, כי רוצים שהכוח הזה הוא ישרה בינינו, לגלות אותו רוצים, ואז מממשים מה שכתוב, איש ואישה שכנה ביניהם.
אז כשאתה אומר שאישה במהותה, היא, מה שהיא באמת רוצה זה להשיג את הכוח הזה,
כן.
אז מה היא רוצה? מה זה הכוח הזה? זה משהו מופשט? מה היא רוצה? פרקטי. אישה בדרך כלל זה יצור מאוד פרקטי. מה היא רוצה? תכלס.
היא רוצה שבמשפחה שלה ישרה את הכוח הזה העליון, כי בזה המשפחה שלה משיגה את המצב הכי בטוח, מאושר, בריא ונצחי.
והכוח הזה מה הוא? איזה מין כוח היא רוצה שישרה במשפחה שלה?
זה כוח שהוא בסך הכל נקרא שלמות.
הגבר גם רוצה את זה או שזה בעיקר האישה?
גבר רוצה את זה בסגנון אחר. אבל רוצה ממש אותו דבר, אותו כוח, רק אצלו זה מתבטא בצורה אחרת.
כי כאילו התפיסה היא שלנשים יש רצון הרבה יותר עמוק, יותר מורכב, עם רגשיות, הכל עצם כאילו הרבה יותר כזה מורכב ורגשי.
כי אישה זה רצון לקבל, יש לה יותר, עולם הרגשי של הפנימי הוא הרבה יותר מפותח מהגבר. הגבר הוא יותר שטחי, נכון.
עוד שאלה שאני חייב לשאול, הזכרת קודם.
אבל זה לא, לאו דווקא אומר על ה... יש הרבה לדבר על זה, נגיד ציירים, מוזיקאים, אפילו טבחים, גברים.
נכון.
איפה שיש פנטזיה יותר, כאילו שם דמיון. גברים, דמיון, כן? ונשים עם כל העומק הרגש שלהם, הן די מוגבלות בשימוש שלו.
אני חייב שלאחרונה כן. הזמן שלנו נגמר. הזכרת קודם אהבה שאינה תלויה בדבר. אמרת שהאישה שואפת להגיע למצב של אהבה שאינה תלויה בדבר, ושהכוח הזה העליון שאותו הזכרת הוא בעצם אהבה. אז אני קצת התבלבלתי, אהבה, כוח עליון, עשה לי סדר שאני אבין.
אנחנו נמצאים בתוך הטבע, יש בתוך הטבע הזה הפועל כוח מיוחד, שהטבע הוא בעצמו כך נקרא, שהוא הכוח. כוח שמפתח את הכל לחלקי הטבע.
הבנתי, אהבה שאינה תלויה בדבר, איך היא קשורה לזה?
שכוח הזה הוא דורש מאיתנו להגיע להזדהות עמו, להזדהות עמו.
איך מזדהים איתו?
על ידי זה שאנחנו מגיעים לאהבה הדדית בינינו, שהאהבה הזאת היא לא אגואיסטית, לכן היא נקראת לא תלויה בדבר.
למה? למה האהבה שהיא לא תלויה בדבר היא קשורה לאותו כוח הזה שמפתח את כל הטבע?
כי זה בלתי תלותי בשום דבר. למעלה מכל האגו.
אז איך זה קשור לכוח הזה העליון שאתה קורא לו?
העליון הוא נמצא למעלה מהאגו שלנו. ולכן דורש מאיתנו שגם אנחנו נהיה כמוהו. זאת אומרת, נתעלה מעל האגו שלנו.
וזה משהו שהגבר יכול לספק לאישה או שזה היא צריכה לה?
דרך הגבר, אותו הכוח העליון מספק לאישה.
מה הוא מספק לה?
כוח להתעלות למעלה מהאגו.
ואיפה האהבה פה בכל הסיפור?
הקשר ההדדי שכל אחד משפיע טוב לשני נקרא אהבה. מה זה ביטוי של אהבה? שאני רוצה טוב לשני?
זאת המטרה הגדולה בסופו של דבר?
זאת המטרה.
זאת הרצון הגדול. מה אנשים רוצות? מה? מה רוצות?
להיות בקשר נכון, יפה עם המשפחה שלה, שיהיה כל טוב למשפחה. שבמשפחה ישרה אותו הכוח של חיבור ואהבה, שנקרא בורא.
זה תכלס, שורה תחתונה, בסוף.
כן.
מרתק, הזמן נגמר. אם אתה תסכים, אנחנו נשמח לדבר שוב. תודה רבה, רב לייטמן, תודה טל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. עד הפעם הבאה, כל טוב, חיים חדשים, להתראות.